בוקר טוב. חף ג' את כל המעלות היותר עליונות בין המחשבתיות, בין ההרגשיות וגם המעשיות צריך לקושרן הקשר של האמונה הפשוטה הקודמת בתמותה בלב נימה ילדות שבתמציתה הפנימית היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה. את כל המעלות היותר עליונות בין המחשבתיות, בין ההרגשיות וגם המעשיות כלומר, כאשר העולם המחשבתי, העולם ההרגשי והעולם המעשי מתפתח בכל אחת מהקטגוריות הללו, אז האדם מטפס לאיכויות גבוהות של מחשבה. המחשבה אצלו היא עמוקה ורחבה, חווה קצרות עולם, והרגשות אצלו הן הרגשות שיוצאות מכלל רגש נמוך, רגש אינסטינקטיבי פשוט כזה, והוא מכוון את ההרגשות שלו להרגיש הרגשות עדינות, אציליות, הרגשות מקודשות, וגם המעשיות, מעלות מעשיות, הוא מכוון את המציאות המעשית שלו, שהיא תבטא גודל, כל מעשה שלו הוא מעשה שמגלם עניין, תוכן, אין אצלו מעשה שהוא נמוך, שפל, שלא לא מבטא שום דבר. אני חושב שיש ברמב"ם, נכון, הוא מחלק את המעשים שאנחנו עושים לארבעה. יש מעשים שאתה עושה, אבל אתה עושה מעשים מבלי לעשות כלום. אז פה מדובר על טיפוס שכל מעשה שלך הוא מגלם איזשהו עניין, איזושהי תכלית. ואדם צריך לעלות. לעלות במעלות היותר עליונות. הוא צריך שהמחשבות, ההרגשות והמעשים שלו, מכלול הצדדים האישיותיים, הם יהיו מבטאים את הגדולה. זה פשוט. אבל את כל המעלות היותר עליונות, בין המחשבתיות, בין הרגשיות וגם המעשיות, לא יודע אם המילה פה גם היא רבותה או לא, לא יודע. כלומר, אפילו המעשיות שזה קצת יותר חידוש אולי, צריך לקושרן בקשר של האמונה הפשוטה, הקודמת בתמותה בלב, בלב נימי הילדות. כאשר אדם מטפס במעלות היותר עליונות של המחשבה, הרגש והמעשה, אז הוא עושה את זה בצורה של טיפוס. זאת אומרת, הוא מבקש לעלות בהר, הר השם, ולסגל לעצמו צורת חיים מחשבתית. הוא לוקח אחריות על עולם המחשבה שלו, ומכאן והלאה, אומר את זה בכמה וכמה מדרגות, מכאן והלאה הוא משתדל להיות חושב מחשבות גדולות, מחשבות עמוקות, רחבות, וכנ"ל בהרגשות והמעשים. אבל הבעיה שעלולה להיות זה שזה משתדל, זאת אומרת, האדם עסוק בלהשתדל, זה קצת מלאכותי. זה קצת פחות טבעי. כי כשהמעשים שלך הם לא מבטאים יותר מדי גודל, אבל הם ילדותיים, אז הם אותנטיים, זאת אומרת, אין שום דבר אחר חוץ מלעשות את המעשה הזה. אז יכול להיות שהמעשה לכשעצמו הוא לא מבטא יותר מדי, אבל הקישור הפנימי אליו הוא מבטא הכי הרבה. הוא מבטא קישור טוטלי, שבילדותיות עושים מעשה, או מחשבה ילדותית. היא טוטלית, היא לא טוב, צריך לתפוס את צורת המציאות והשורש האלוקי, זה כל הזמן צריך לתפוס, אבל אתה לא כל כך קשור בזה, באותה תמות, באותו טוטליות. אז העבודה היא שאת כל המעלות היותר עליונות, נקרא לזה שבשלב הבגרות, בין המחשבתיות, בין הרגשיות וגם המעשיות, צריך לקושרן בקשר של האמונה הפשוטה, הקודמת בתמותה בלב נימי הילדות. צריך להחזיר אותן לאותו אטום. שבתמציתה הפנימית, האמונה הפשוטה הקודמת בתמותה בלב נימי הילדות, היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה. כי כל העניין זה עד כמה אתה קשור אל הדברים. זה כל העניין. אז ודאי שצריך להיות קשור לדברים גדולים, אבל אין מעלה בדברים הגדולים, אלא שיש בהם כדי לבטא קשר יותר איכותי. רק השלב הראשון הוא מסוכן. כן, יש איגרת כזו, אני לא זוכר את המספר שלה, אולי אתם זוכרים, שהרב כותב, כל תפקידה של הבגרות היא לחזור עם כל הרכוש שצוברים כשבאים בימים אל תום הילדות. כל עניין הבגרות זה לחזור אל תום הילדות. שהגדולה שאתה רוכש לעצמך במחשבה, ברגש ובמעשה, היא תהיה טבעית, פשוטה, כמו אצל הילד. כי זה למעלה למעלה מכל מה שאפשר ללמוד או להגות בו. תמיד כשאתה לומד או הוגה, זה קצת עבודה. עבודה במובן של אני צריך לבנות משהו. ילד לא בונה. ילד הוא חי את זה בצורה טוטלית. אז את כל מעלות הרוח והתפיסות העמוקות ופיתוח הרגשות ותיקון המעשים צריך לעמול על עצמנו. עמל של חיים, זה נושא רחב בכתבי הרב, לחזור אל הילדות, אל תום הילדות. וכל הספרים הם רק אמצעי כדי שבסוף לא תצטרך אותם. הבדלת, באין הכרות של אמונה, אין מקום לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושיים. ובגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים הללו באורחות החיים, מתבססת האמונה. טוב, אז הפסקה הזו... סתומה קצת, צריך להתפלל שאנחנו מבינים לאן הרב מכוון, מה הכוונה שלו פה בקצת חידה הזו. בין הכרות של אמונה אין מקום לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושיים. כאשר אנחנו ממלאים את עצמנו בקניינים, של קנייני החיים והתרבות האנושיים. אני לא חושב שקנייני החיים פה זה נדלן והון. קנייני החיים זה מושגי החיים, ערכי החיים. כל מיני צדדים שהחיים באים בהם לידי ביטוי, ויש הרבה. יש הרבה קניינים שהחי את החיים קונה, השקפות עולם ושכל ומוסר, צדדי רוח. הרב אומר שכל העניינים הללו, שהאדם, הייתי אומר, חי בתוכם, באין הכרות של אמונה אין מקום לקניינים הללו. למה? אז אני מבין שאני מציע, לא בטוח שאני מבין, אני מציע שאולי הרב מתכוון כך. כל קנייני החיים הללו, גלריית הערכים שהתרבות האנושית מביאה איתה, בהכרח מביאה איתה. יש בהם ריבוי צדדים, וריבוי הצדדים הזה הוא ממילא עלול ליצור איזשהו טלטול בין כל קנייני החיים. זאת אומרת חוסר איזון שקנייני החיים מביאים. חוסר איזון לא כבעיה מוסרית, אלא כחוסר יכולת להיות קשור בהכל. אתה לא באמת נקשר אל קנייני החיים בצורה הרמונית טובה, אם אין איזשהו ציר בסיסי שעליו הכל נשען. האמונה באלוקים, היא מצד אחד לא אומרת כלום, ומצד שני אומרת הכל. היא מצד אחד לא עוד קניין מקנייני החיים, עוד איזשהו צד תרבותי. האמונה בהקשר הזה היא לב התרבות האנושית. היא הנקודה הפנימית בתוכיות חיי האדם, שעניינה של נקודת האמונה שבאדם זה לשאוף, לצקת אל תוך החיים איזשהו תוכן של שלמות אלוקית, שלמות אידיאלית, כללית, נצחית, שמקיפה את הכל. זו הנטייה האמונית, זו ההכרה האמונית. כשיש הכרות של אמונה, אז כן, מה שאני מציע זה לשלול, שהרב לא כותב פה, תקשיב, אתה חייב להאמין למשהו, אז תאמין גם לכל קנייני החיים. לא נראה לי שזה סגנון, לא נראה לי שזה הפשט פה, ולא נראה לי שזה סגנון שהרב מדבר בו. אני אפילו לא בטוח שזה נכון. אני גם חושב שזה לא נכון. פה הכרות של אמונה, אמונה באלוקים, מה שאנחנו עסוקים פה. רק אמונה באלוקים זו התביעה להיות שייך באיזשהו תום אל השלמות. עכשיו, כיוון שיש בך את הנטייה הזו, אז יש בידך את היכולת, את הבסיס, את הקרקע הפוריה, להצמיח עליה המון צדדים של קנייני חיים. כי צדדי החיים הללו, עניינים שהתרבות האנושית מביאה איתה. התרבות פה זה לא תרבות של מוזיקה וקולינריה. התרבות פה זה כל מה שמפרנס את רוח האדם. ויש הרבה הרבה צדדים שמפרנסים את רוח האדם. אז כדי לעכל את הצדדים הללו בצורה בריאה, זה צריך להתיישב על קרקע שיש בה אמונה. כלומר, תביעה כוללת לאידיאליות, לאיזשהו משהו עליון אחד שלם, שהוא בכלל, הוא לא אומר כלום, הוא רק אומר אידיאליות. ואת האידיאליות הזו נבטא על ידי כל קנייני החיים, או בתוך כל קנייני החיים. אז באין הכרות של אמונה, אין מקום לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושית, והתרבות האנושיים, כי כל קנייני החיים והתרבות האנושיים זה כמו צדדים שכל צד מייצר את חברו, בולע את חברו. אם זה שכל, אז מה אם מוסר? ואם זה מוסר, אז מה אם זה? ואם זה זה, אז מה? אבל האמונה היא מיישבת כל דבר על פי עניינו וערכו. כן.
אם הייתי מחליף את המילה מקום ואין מקום, במילה ערך, זה גם נכון או שזה גם נכון?
לא, כי אז אין ערך, אז זה נשמע כאילו זה לעומת זה. פה הרב רוצה כלומר, אם אין לך אמונה, לא שווה מה שיש לך. אבל הפה הרב אומר יותר מזה. הרב אומר, לא יכול להיות לך. לא יהיה לך. אם אין לך אמונה, לא יכול, אתה לא יכול באמת להגיע לקניין אמיתי של קנייני החיים והתרבות האנושיים. ומצד שני, אותו משפט בכיוון הפוך, ובגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים הללו, באורחות החיים. אי אפשר להיות הולך באורחות החיים ולא קנייני החיים והתרבות האנושיים. באמת, אורחות החיים, הם מצריכים אותי את כל, אני לא יודע אם זו מילה טובה, אני אגיד אותה, אבל אני מחפש מילה יותר טובה, כרגע זה מה שיש לי. את כל ארגז הכלים של קנייני החיים. אתה צריך אותו בשביל אורחות החיים. ואתה מבין שהחיים אמורים להיות מלאים גם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה. ולכן בגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים הללו באורחות החיים מתבססת האמונה. אם אתה תבין עד כמה מוכרחים קנייני החיים הללו להיות בנחלתי. אבל כדי לרכוש אותם אני חייב לבוא עם איזושהי קרקע פוריה שנקראת הכרות האמונה. אז ככל שתכיר יותר כמה הכרחי לקנות את הקניינים הללו, אתה תכיר עד כמה צריך לבסס את האמונה. טוב, אני מקווה, אני לא יודע. חפהי. שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של אמונה המחזירה את הוד החיים למקומו. א', האמת האלוהית. ב', הצורך הגדול שיש להכלל והפרט בידיעת אמת זאת. טוב, אז ההקשר מובן לפסקה הקודמת, כי הרב יטען פה גם כן שבלי הכרת האמת האלוהית, אז אם אתה לא מבין מה שאצלנו, סעיף ב', עד כמה הדבר הזה הוא צורך גדול לכלל ולפרט. אז כדי לברר את האמונה, אתה צריך לברר מהי אמונה, וב' להבין למה היא מוכרחת. ואז אתה באמת מברר את אמונה. מה זה פה? איגרת קוף עין. איגרת קופיים זה איגרת המפורסמת לבצלל. זו תנועה חינוכית ששמה בצד את לימודי הקודש. הרב מאשים אותם בזה שהם עסוקים רק בלהכשיר את האדם למלחמת החיים. מה עניינו של החינוך? להכשיר את האדם למלחמת החיים. לשרוד, לשרוד בכבוד את ה-70 שנה פה. אז... למה זה קשור אלינו? רגע. טוב, אני חושב שיש פה את אותו סגנון של טיעון, אבל אני לא חושב שזה קשור לסוגיה שלנו של אמונה על כל פנים. לא יודע, צריך לקרוא את זה יותר בעמוק. שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה. צריך לעמוד על שני עניינים כדי להיות שייכים לאמונה באמת. כזו שהיא מחזירה את הוד החיים למקומו. אנחנו רוצים שהחיים יהיו מלאי הוד, הם יהיו מלאי... שלמות שניכרת מגרעין החיים החוצה בצורה הרמונית. אז איך נביא לאמונה הזו, שהיא משלימה את כל החיים ומאירה אותם, מפריחה אותם בהוד והדר? א', האמת האלוהית. צריך לעמוד ולהכיר, לברר, ללמוד הרבה הרבה את האמת האלוהית. כלומר, כשאנחנו מדברים על המושג קדוש ברוך הוא, על המושג מציאות אלוקית, לעמוד על אמיתת פעמיים, לעמוד על אמיתת המושג הזה וממילא להבין למה הוא אמיתת המציאות. צריך להבין את המושג האלוהי. איך המושג האלוהי הוא אמת, השם אלוקיכם אמת. אני חושב ש... שמה שאני אומר לכם זה שני צדדים, הרב התכוון לאחד מהם, אבל הוא לא כותב שצריך להבין באמת מה זה אלוקים, כמו שאני אמרתי, להבין באמת מה זה אלוקים, הוא אומר, כי זה פשיטה, הוא אומר שצריך להבין את בית, הבית הוא לא כל כך פשיטה, האמת האלוקית, לתפוס את האלוקות כהשם אלוקיכם אמת, מהי האמת האלוקית? וממילא דבר נוסף, לעמוד על האמת האלוקית, לא רק טוב כשעכשיו אני מבין שיש פה את אמיתת המציאות ובאמת הקדוש ברוך הוא הוא שורשה ונשמתה דקול אלמין, ויחס האלוהות אל החיים כיחס הנשמה אל הגוף, הדבר המפריח ממלא חיים ונותן קיום, כמו שכתוב שם בתחילת אורות התחייה. הבנו, זה מצוין, אבל זה רק חצי מן הדרך. כי הדבר השני זה להבין את הצורך הגדול שיש לכלל והפרט בידיעת אמת זאת. זה לא רק להבין את המושג כמושג, אלא להבין עד כמה אנחנו זקוקים להיות שייכים למושג הזה, להיות תופסים את האמת האלוקית כך. אם אתה רק תצייר ציורים אמוניים חשובים, אבל זה לא יהיה בעיניך כהכרחי לכל קנייני החיים והתרבות, לכל מה שיש לך בחייך, אז זה עדיין לא מברר את האמונה. כי האמונה זה לא הגדרות כתובות בדבר האמת האלוקית. זה כתובות על ליבך בדבר האמת האלוקית. ואיך זה כתוב על ליבך? כשאנחנו מבינים עד כמה הכלל, כלל, אני יודע, העולם, האנושות, אולי יותר מזה, ואני, הפרט, וכל אחד מהפרטים, יש להם צורך גדול בידיעת האמת האלוקית. ורק במקום שנתפוס את האמת האלוקית, שם מקום מנוחתנו, כמו שהרב כותב באורות. מקום מנוחתנו רק באלוקים. רק באלוקים של האמת האלוקית שהתבררה בסעיף א'. כי בדרך כלל אם היא לא מתבררת בסעיף א', אתה ממש לא תחוש שזה מוכרח לך, גם אם אתה אומר בפה. לרוב אתה לא תחוש שאתה כל הזמן מוכרח לזה, וגם אם יש מי שכן, אז זה לא יחזיק. אז שני דברים צריכים להתברר לה כדי לעמוד על אופייה של האמונה. המאמין הוא תופס את האמת האלוקית, אבל הוא תופס את האמת האלוקית כעניין הכרחי להיות שייך אליו, לאותה הכרת אמת אלוקית. זה אמונה. מאמין הוא היודע את אלוקיו וחש את התלות בידיעה הזו. חש שכל חייו נשענים ומתבססים עליה. זו אמונה שהיא מחזירה את עוד החיים למקומו. שעכשיו החיים יופיעו בצורה טובה, בריאה, זורמת, הרמונית. עד כמה הנפש שלא מכירה את אלוקיה היא אחריתה די עובד. היא תהיה במצוקות שאול. יש לה איזושהי משאלה שהיא לא מצליחה לפתור אותה אף פעם. זה הגיהנום הכי גדול, שיש לך משאלה בלי תשובה. שאול. אז זה בעצם סעיף כף ד', ב' זה סעיף כף ד'. אנחנו צריכים ללמוד למה כל תנועה מקנייני החיים שלנו היא תלויה בזיכוך של מושגי האמונה שלנו. ואם לא יהיה לנו זיכוך של מושגים אמוניים, אז גם הקניינים הללו הם יהיו חסרים ונחשלים. הדברים הללו הם נכונים גם במובן היסטורי. הרב צבי יהודה מדברים על זה. שהאמת האלוקית, נקודת האידיאל שבה זה לא רק עצם הגדרתה, עניינה, אלא גם מה שצריך שזה יופיע בצורה כזו שזה מוכרח להיות רק אמת אלוקית. ואם זה לא אמת אלוקית זה כלום. אנחנו כבר מכירים את זה. אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כי בלי אמת אלוקית אין ערך לקנייני החיים. יסבירו הרב צבי יהודה שממילא בתהליכים היסטוריים כאלה, יש מצב שלפני צמיחת האידיאל, אז לא רק שהוא יצמח כעוד אידיאל על גלריית קנייני החיים, אלא יתברר בשפת ההיסטוריה למה בלא זה, אז החיים הם לא יעמדו, הם יהיו חיים שנכשלים. ויופיע איזשהו היעדר כזה, איזושהי כפיית הר כגיגית, להכריח שרק על ידי התורה. לא שהתורה היא הכי נכון, זה לא מספיק. זה גם רק על ידה. לא יכולים להיות צורת חיים אחרת, וזה האידיאל של הקודש.